אז איפה אנחנו אוחזים? אנחנו ראינו פה שהמהר"ל מתמקד בשאלה מה הסיבה לריבוי החטאים, כן, של עם ישראל בהרבה מהדורות, ומה פשר היצר רע שעליו מדברת הגמרא בסוכה, שדווקא יש לי יותר, מי שיש לו יותר מעלה יש לו יותר יצר רע, ככה הגמרא אומרת. עם ישראל יותר מהאומות, תלמידי חכמים יותר מכולם, והמהר"ל רוצה לפענח את זה, להבין את זה. ועד עכשיו למדנו כיוון אחד. הכיוון היה שהיצר רע פה הוא המובן הזה של הקושי לצאת מהנורמה. זאת אומרת, יצר רע זה בעצם המשיכה לסדר, לנורמה המקובלת. יצר הטוב זה הרצון לעלות לאותה מעלה שאני רוצה ומתאימה לי באמת, אבל זה קשה מאוד, כי המעלה הזאת, במיוחד אצל עם ישראל מול האומות, תלמידי חכמים מול החברה הרגילה, היא נדרשת לנתק אותי מהמציאות הנורמלית, מהסדר הרגיל. והיציאה מהסדר הרגיל היא קשה מאוד. היא מאוד קשה, היא דורשת, יש לנו שייכות לסדר הרגיל, היא דורשת מאדם או מעם ישראל התנתקות ויכול לספוג ככה את השוני הזה עם כל הקשיים שזה מביא איתו, עם כל השנאה לפעמים שזה מביא איתו וההתעמתות. ויש משהו שרוצה להיות נורמלי, רוצה להיות בסדר, רוצה להיות בשיעור הרגיל, לא רוצה את היציאה הזאת ואת הקושי הזה, את הלא נורמליות הזאת, כן? זה המובן הראשון שמר על הסביר בעניין הזה, למה יש עם ישראל לפעמים נטייה טוב, אז בואו נהיה כמו כולם, אנחנו רוצים להיות כאילו ככה, כל כך לצאת ולהיות שונים כל כך. ולכן משם הוא הולך לחטא העגל והסביר שדווקא בזמן שבו הכי היה ניכר השוני שלנו והעליונות שלנו, דווקא מצד אחד זה יצר בנו שקיקה גדולה, מצד שני זה יצר בנו פחד גדול ורתיעה גדולה מלהיות כל כך משונים וכל כך יוצאים מהסדר ומהנורמלי. אז אמרנו שבסופו של דבר היציאה מהסדר היא לטובת הסדר, כי היציאה מהסדר כדי לייצר סדר חדש שאחר כך תרים את כל הסדר של העולם לסדר הרבה יותר מתוקן. אבל השלב הזה שבו צריך לצאת מהסדר ולהיות משונה ולהיות לא חלק ולהיות לא מובן וכו', זה איזה קושי גדול שצריך להתגבר עליו. מי שיש לו מעלה יצטרך להתגבר על הקושי הזה כדי להוביל קדימה, כן? זה ההסבר הראשון שראינו, ומתוכו גם פלשנו לחטא העגל ולמדרש. פעם שעברה ראינו את האחיזה של משה והקדוש ברוך הוא בלוחות, כן, כל העניין הזה. וכאן המהר"ל עכשיו עובר להסבר נוסף על אותה סוגיה של להבין את למה יצר רע פוגע דווקא בעם ישראל, דווקא במי שיש לו מעלה יותר מאשר לאחרים. בסדר? אז שוב אנחנו במילים, ועוד יש לדעת ולהבין. בעמוד י' ד' בספרים הישנים, בעמוד י' בספר הזה, החדש. ועוד יש לדעת ולהבין. כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החיסרון. אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה? וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמור ונחשב חסר. ואחר חיסרון יימשך היעדר והחיסרון לגמרי. ולפיכך אותם שיש להם המעלה העליונה כמו ישראל וכמו תמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמור. ודבר שאינו בשלמות, דבר זה נחשב חיסרון. ואחר זה נמשך חיסרון לגמרי, הוא היצר מביא אותו אל הרע, אחר שאין המעלה שלו הוא בשלמות. ולפיכך כל הנבראים יש בהם השלמות, ולא שיהיה בהם השלמות שלמה, כי דבר זה אינו, רק הדבר שהוא שייך לכל בני אדם, דבר זה יש להם בשלמות, ולכך אין מגרה בהם היצר רע כל כך. טוב, בואו נראה מה פה ההגדרה. הגדרה מעניינת מאוד. עוד פעם אני קורא מההתחלה. ועוד יש לדעת ולהבין, כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החיסרון. יש לנו הגדרה, נכון? כאילו מה זה דבר שלם? דבר שלם, אין בו חיסרון, נכון? הוא שלם. אבל דבר שהוא לא שלם, יש בו חיסרון. והרבה פעמים אומר המהר"ל, הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה? החיסרון מתחיל באיזשהו נקודה מסוימת. אבל כיוון שזה חיסרון, זה יוצר איזה חוסר הרמוניה, איזה חוסר, איזה, כן, משהו פה התחיל להיסדק, משהו פה לא בסדר, ומה שנקרא, הסדק הוא נוטה להתרחב. ואחר החיסרון יימשך היעדר והחיסרון לגמרי. ככה היא נטייה של דברים. שהרבה פעמים כשיש דבר שהוא לא שלם, אז יש בו איזה חיסרון. החיסרון הזה יכול להרער דברים ולגרום לעוד חיסרון ולהרער את המערכת, לייצר מציאות הרבה יותר מסובכת. טוב. ולפיכך, אותם שיש להם מעלה עליונה, עם ישראל, כן? יש להם מעלה עליונה. או תלמידי חכמים מול השאר. אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמור. למה? למה אי אפשר שיהיה להם את המעלה בשלמות? כי זה מעלה עצומה. לפי גודל המעלה, כיוון שהיא כל כך גדולה, היא לא יכולה להיות בשלמות הגמור. בגלל מעלה. נכון? חייב להיות בחיסרון מסוים. מה אמרנו קודם? שכשיש חיסרון מסוים, זה כבר מייצר מורכבות, ולפעמים מייצר עוד חיסרון וכו'. המערכת היא הרבה יותר מורכבת. ואחר את זה נמשך החיסרון לגמרי, הוא היצר מביא אותו לרע, אחר שאין המעלה שלו הוא בשלמות. ולפיכך, עוד מעט ננסה להבין את זה יותר. כל הנבראים, הכוונה הנבראים האחרים, שהם לא עם ישראל, מה יוצא? יותר קל להם להגיע למה? לשלמות. למה? בגלל המדרגה שלהם? לא, בגלל החיסרון שלהם. כי דבר קטן, הרבה יותר קל לו להגיע לשלמות, לשלמות שלו בתוך דבר קטן. השלמות שלו בתוך דבר קטן היא מאוד מאוד פשוטה. אז לכן, הנבראים האחרים, יש בהם שלמות, אבל איזה שלמות? שלמות קטנה. שלמות קטנה שקל להגיע אליה. לעומת מדרגתם הקטנה, יש להם שלמות. שלמות קטנה, קל ליישם אותה, היא דבר מאוד פשוט. אז לכן, הנבראים האחרים, יש בהם השלמות, ותראו את המשפט המורכב הזה. כל הנבראים יש בהם שלמות, ולא שיש בהם שלמות שלמה. מה זה שלמות שהיא לא שלמה? אני אתכוון למערל. ולא שיהיה בהם שלמות שלמה. כי דבר זה אינו, רק הדבר שהוא שייך לכל בני אדם, דבר זה יש להם בשלמות. אומרת, השלמות שלהם היא לא שלמה, כמונה, היא לא שלמות גדולה, היא שלמות קטנה. היא שלמות קטנה, אבל היא השלמות הרגילה לכל בני אדם. ואת השלמות הרגילה לכל בני אדם, את זה יש להם בשלמות. ולכך אין מגרה בהם יצר רע כל כך, כי המערכת היא שלמה, אז היא מתפקדת, אין בה חסרונות. כמו שאמרנו, השלמות הזאת היא שומרת עליה על איזה יציבות. אבל ישראל, יש בהם המעלה העליונה, שהם בני אלוקים יותר מכל האומות. עכשיו, בגלל שהמעלה הזאת היא כל כך עליונה, מעלה העליונה הזאת אין להם בשלמות הגמור. כי מעלה העליונה זה מאוד 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 קשה להגיע להיות שלמים בה. אילו היה להם אותה מעלה העליונה בשלמות, היו מלאכים לגמרי. מה זה להיות ישראל בשלמות? להיות ישראל בשלמות זה להיות מלאכים. כמו שאמר הכתוב, אמרתי בני אלוקים אתם, בני עליון כולכם. לכן, כאדם תמותון, כאחד עשים תיפולו. וכל זה כי אין להם אותה מעלה בשלמות, לפי שכל כך גדולה מעלה. למה אין את המעלה בשלמות? כי המעלה שלהם היא כל כך גדולה ועצומה, לכן אין להם אותה מעלה בשלמות. ולכך יש בהם החיסרון. ומצד הזה דבק בהם הרע. והוא היצרה ביותר מכל. ויש להבין זה גם כן. ושני הדברים מה שאמרנו, הכל עניין אחד כאשר תבין. שני הדברים הכוונה, גם ההסבר הקודם וגם ההסבר הנוכחי. אז מהו ההסבר הזה? זה הסבר מאוד חשוב. כי שוב, זה שייך למושג שלמות. שלמות זה כאילו מערכת שהיא כאילו מיצה את עצמה, נכון? היא הגיעה לאיזה הבאה שלמה. אבל יש פה איזה כלל כזה שמרן אומר, ככל שמערכת היא יותר פשוטה, יותר קטנה, יותר קל לה למצות את עצמה. נכון? להיות בשלמות. נכון? השולחן הזה הוא שלם. לעומת מה שהוא אמור להיות. כן? איזה חיסרון יהיה בו? זאת אומרת, הוא לא מצפה ממנו יותר מי לעמוד בו ושאינו יכול להביא ספרים. אז הוא שלם, עושה את תפקידו, בשלמות. ככל שדבר הוא יותר פשוט, הוא יותר פרימיטיבי, אז השלמות שבו היא הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר לא בעייתית, נכון? וכן הלאה, כן, צמח, הוא צריך קצת לגדול, הוא צריך מים, אז יותר קשה לו להיות בשלמות מאשר לשולחן. כי יש לו יותר מעלה, אז יש לו יותר תנאים שהוא צריך כדי לתחזק את המעלה הזאת. הוא צריך מים, הוא צריך שמש, כן, יהיה חסר לו. ויחד עם זה, די פשוט להיות צמח. כן? אז אתה מקבל את המים, מקבל את השמש וגדל. בעל חיים, שוב, התנאים הם יותר מורכבים, המערכת יותר מורכבת, המעלה יותר גדולה, יותר קשה להיות בשלמות. לפי מדרגתו, כי הוא צריך הרבה יותר תנאים, הרבה יותר מורכב לו להגיע לשלמות, למצות את המדרגה שלו. הוא צריך אוכל, הוא צריך הגנה מהאויבים, הוא צריך כל יום העסק משתנה, כל, זה לא כמו צמח שזה שמש ומים והכל פשוט ומסודר. אז יותר קשה לו להגיע לשלמות שלו. יוצא שהמושג שלמות הוא מושג מבלבל. כי נראה לנו ששלמות היא מבטאת משהו מאוד מאוד גדול. היא לא מבטאת משהו גדול, היא מבטאת משהו שלם. משהו שלם, אז מאוד יחסי. ככל שדבר הוא יותר פשוט וקטן, היכולת שלו להגיע לשלמות היא יותר פשוטה. ממילא לא יהיה בו חסרונות, לא יהיה בו כל כך אתגרים, לא יהיה בו כל כך עליות, ירידות, בלגן. אבל כשנותנים לעם ישראל, או כשנותנים לתלמיד חכם, שלמות גדולה מאוד, עם תביעה רוחנית כל כך גדולה, עם נשמה כל כך גדולה, עם כן, יעדים ענקיים, שאמר על אומר, להיות ישראל בשלמות זה להיות כמו מלאכים. אז ככל שהמעלה יותר גדולה, השלמות היא יותר רחוקה. השלמות היא יותר רחוקה. וזה לא מבטא ירידת מדרגה, זה מבטא עליית מדרגה. נכון? המדרגה פה יותר גדולה, לכן יהיה פה חוסר שלמות. והתפיסה הזאת היא תפיסה מאוד מאוד מהפכנית, כי היא בעצם מלמדת אותנו שככל שיש משהו יותר גדול, בהכרח שיהיה בו יותר חסרונות. נכון. מה שאנחנו מצפים שלא יהיו חסרונות, מי שלא רוצה שיהיו לו חסרונות, אז בעצם הוא רוצה להיות קטן. זה מה שאמרנו מסביר. נכון. דבר קטן, אין לו חסרונות, הוא בשלמות. דבר גדול, בהכרח שיהיו לו חסרונות. להיות מה? כן, צריכים לתקן את החסרונות שלנו. זה עצמו מראה את השלמות הגדולה שאנחנו שכים אליה. אבל האם השלמות הזאת תהיה שלמה? לא. בגלל שהיא כל כך גדולה. זאת אומרת, שלמות זה דבר לאנשים קטנים. ככה יוצא. אתה מטלטל את התובנה הזאת, נכון? שלמות זה דבר, במקומות קטנים יש שלמות. נכון? אדם ששואף כל החיים שלו, לא לעשות כלום, אז הוא יהיה מושלם בשאיפה שלו. הוא יישם את השאיפה שלו בשלמות. נכון? יפה מאוד, כל הכבוד. אז הפחד שלנו מחסרונות הוא פחד אפקטיבי. הוא הפוך. צריך לפחד שלא יהיו חסרונות. לפחד שלא יהיו חסרונות. כי אם אין לנו חסרונות, זה אומר שאנחנו בנינו לעצמנו מין שלמות כזאת קטנה וגמדית, וזהו, אנחנו מושלמים. וככל שיש גדולה, ככה יהיו חסרונות. ככל שיש שאיפות גדולות, ככה יהיה פער בין הרצוי למצוי. וזה מעיד על גדולה. נכון. לא. המצב המתוקן הוא שהשלמות האמיתית, שבעולם שלנו, כל עוד לא הגענו לעתיד לבוא, היא שאיפת השלמות הגדולה, שבהכרח בעולם שלנו יש בחסרונות, לעתיד לבוא היא גם תהיה גדולה וגם לא יהיו בחסרונות. הנה פלוט. אבל אנחנו לא בעתיד לבוא. אז כל עוד אנחנו לא מודיעים לנו שאנחנו בא לעתיד לבוא, אז זאת ההגדרה. כל עוד לא מודיעים לנו שאנחנו בא לעתיד לבוא, חסרונות הם ביטוי של גדולה. תורף, ההגדרה הזאת, נכון? כל עוד לא מודיעים לנו אחרת, יבוא המשיח הודיע לנו שאנחנו כבר בפאזה חדשה, שאז כבר חסרונות, בעזרת השם, לא יהיו, הרשעה כולה כעשן תכלה. כל עוד לא הגענו למצב הזה, אז איפה נמצאת השלמות? עם הקטנות. נכון, דברים קטנים הם שלמים. ומאלה, כל העמדה הנפשית שלנו שהרבה פעמים מפחדת מחסרונות ומסתירה חסרונות ורואה חסרונות בתור ביטוי לכמה אני גרוע וכמה אני שפל אם היא עמדה נפשית לא נכונה, עמדה נפשית לטעתעת, זה לא נכון. כולנו שואפים להתקדם כל הזמן, בכל המימדים. כאילו בשאיפה, אנחנו מציירים חזון, החזון הוא תמיד אוטופי, הוא תמיד כאילו שלם. החזון השלם, כן, זה כמו שאמר, הכל מאה. אבל השלמות שלנו, כמו שהגדרנו גם בשיעור השני, היא בצעידה אל השלמות האוטופית. אז אנחנו כאן צועדים, איך אמרנו אתמול, מקווים, כן, יוצרים כיווי להשם, וכל אחד בצעדי הכיווי הזה הוא לגמרי ישונה. והמסע שלו ישונה. האתגרים שלו ישונים. ממילא הציפייה שלא נראה אותו דבר ולא נהיה אותו דבר, אלא שנתקדם. אלא שאיפה, אז השאיפה היא אותו אוטופית, מה שנקרא גאולה שלמה, שלמות בכל העתידית, אז כולנו צועדים לשם. אבל השאיפה של כל אחד מאיתנו במסע שלו זה להתקדם במסע הזה בצורה מיטבית, וזה יהיה לגמרי שונה. ואין לנו שום... אנחנו לגמרי בשבילים שונים, במסעות שונים, באתגרים שונים, ואין לנו שום עניין להיות דומים אחד לשני, ממש לא. כל אחד מאיתנו הוא גם מביא לעולם אור אחר, ייחודי, ואתגרים ייחודיים, קשיים ייחודיים. כל עוד אנחנו צועדים אל אותה השלמות עליונה. אז אנחנו מתקדמים ושייכים אליה. אבל היא בסוף מתפרשת אצל כל אחד במסע שלו. נכון? זה כמו שמש כזאת, שבסוף הקרניים שלהם שונות. כל אחד מאיתנו, זה כאילו, אתה תפוך, כאילו שמש היא מפיצה אור, אנחנו קרני אור ששואפים אל השמש. אבל כל קרן אור היא צועדת במתווה שלה ובמסע שלה, ובריבוי האור שהיא פועלת. לפי האתגרים שלה, ולגמרי אין לזה שום קשר, כל המסעות הם שונים לגמרי, הם לא ברי השוואה בשום עניין. הם רק, האוטופיה האלוקית, השלמות האלוקית, היא מושכת את כולנו ונותנת כוח לכולנו. מחזקים אחד את השני במסעות שלנו. אבל כל מסע בעניינו, בפירוש שלו, של האור האלוקי. כל אחד הוא עוד שצריכה לפרש את האור האלוקי לפי מדרגתה, לפי עניינה. ככל שהמסע של כל אחד הוא גדול יותר, דהיינו הוא נפתח לשאיפות, כמו שאומר, של תלמידי חכמים, של גדולה, של אמת, של טוב, אז ממילא הוא מגלה כמה המסע הזה הוא באמת משמעותי מצד אחד, ובהכרח יהיו בו חסרונות מצד השני. אצל כל אחד החסרונות יהיו שונים, כי המסע הוא שונה. וכולם צריכים ללמוד שהחסרונות האלה הם לא מעידים על קטנותנו, אלא על גדלותנו. זה חידוש גדול. כי הרבה פעמים אנחנו לא תופסים ככה. אנחנו תופסים את החסרונות בתור דבר שמעיד על קטנותנו, בתור דבר שמאיים עלינו, בתור דבר שאנחנו צריכים להתבייש בו. איך אמר המחל אתמול? המקווה להשם לא יבוש לעולם. נכון? לא יבוש, הוא קובעי לעולם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. כי הוא מקווה להשם, הוא מתקדם. אבל יש לו חסרונות. אומר המהר"ל, משלים לנו את המחל. בגלל שהוא גדול יש לו חסרונות. בגלל שהוא גדול. כן? כי בעולם שלנו, במקום של גדולה, יהיו בהכרח פערים בין הרצוי למצוי. שאיפה קטנה, אין לה פערים בין הרצוי למצוי. שאיפה גדולה היא בילדין. הגדרת שאיפה גדולה, הגדרת פער. הגדרת פער, זה אומר שאתה תהיה באיזשהו מקום, תחיה בפער הזה. כן? הפער הזה הוא מצד אחד, לפעמים הוא יוריד אותך, וזה יכאיב, לפעמים הוא יגדיל אותך. הוא בעיקר יגדיל אותך, כי הפער הזה כל הזמן קורא לך קדימה, כל הזמן דורף. והפער הזה הוא חשוב, והפער הזה הוא מבטא את האומץ ואת הגודל ואת המוכנות, כן, לשים מטרות גדולות. נכון? אדם, השאיפה שלו זה לטפס על, על, על גבעה של כן, ילד, ילד ככה, זה, רואים לו איזה גבעה ככה נחמדה, 2-3 מטר, יאללה ילך, לך תטפס, נצלם אותך שם על, על הגבעה, הוא מטפס 2-3 מטר, עומד על הגבעה, כן, ומצלמים אותו ככה, הוא הגיע, הגיע לטופ, כן, יש אדם שהוא רוצה לטפס על, 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 על הר, על האברסט, כן. אז זה לא יהיה 2-3 צעדים וניצחתי, הוא ישקיע בזה שנים, ועצם זה שהוא מגדיר שזאת השאיפה שלו, אז הוא יודע שילד קטן יעקוף אותו בסיבוב. אז ילד קטן עקף אותו בסיבוב, הוא הגיע לשלמות שלו תוך 2-3 צעדים, ואתה תראה איזה נפח, אתה כבר כל כך הרבה שנים מנסה לטפס על ההר הזה ולא מצליח. אז הוא יותר שלם ממך. אני הגדרתי שאיפה כזאת גבוהה, ולכן בהכרח הפער והמסע הוא כזה גדול, בגלל גדלות השאיפה שלי, בגלל הרצונות הגדולים שלי. אז כן, אז לטפס על הר, לא יודע כמה, כמה טוב זה מביא לעולם, אבל לטפס על הרים מוסריים, רוחניים, על הרים של, 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 של שאיפות ושל תיקון, של עזרה לעם ישראל וכו', אלה הרים שהם הם, הם, גודל עצום, גודל עצום. ובהכרח הצבא של היעד, הצבת היעד עצמה, היא בהכרח תציב פה שאיפה שהיא הרבה הרבה שנים, היא כך כל מיני להתקדם בה וכו', וכל התקדמות היא משמחת, כמו שלמדנו בחפץ חיים וכל, אבל עצם השאיפה הזאת היא בהכרח תאמין חסרונות, וחסרונות הרבה פעמים יגרמו גם לטלטולים ולנפילות ולחיסרון גורר חיסרון, אבל צריך לדעת שבסוף כל החסרונות האלה זה סוג של עדויות כאלה על הגדלות של המסע הזה שיש לו, הם צלשים, כן. לא, פה אנחנו מדברים על חיסרון שהוא תוצאה, המהר"ל כאילו בא להסביר את ה, איך זה מה שהגמרא בסוכה אמרה, איך זה מסתדר, שדווקא מי שיש לו מעלה, יש לו יותר חיסרון. כן? בעצם יוצא ששמענו שני הסברים, כי המהר"ל פה אומר בשני הדברים אשר אמרנו הכל עניין אחד, ככה הוא מסכם פה את העניין. מה עם שני ההסברים שאמרנו אל העיקרון הזה, שמי שיש לו מעלה יש לו יותר יצר הרע? אז ההסבר אחד שאמרנו מקודם, בשלבים הקודמים, זה היציאה מהסדר, כי מי שיש לו מעלה הוא צריך לנתק את עצמו מהסדר, וזה הקושי. יותר נקרא זה קושי מול החברה, מול הסדר שאני צריך להתנתק ממנו. וההסבר השני הוא מול השאיפה שלי. הקושי הוא בשני מובנים שהם משלימים אחד את השני. הקושי להיות בעל מעלה הוא בשני מובנים. זה גם להתנתק מהסדר, מהממוצע, מהחברה, מהנורמה, וזה גם לעמוד מול שאיפה שהיא קוראת לי למקום גבוה יותר, והיא בהכרח מציבה פער ביני לבין השאיפה. ואומר אמר על שני הדברים הם אחד, הכוונה היא שזאת בדיוק הגדולה, שאדם מוכן לא להיות שפוט של החברה, ולא לפחד מלהימצא במצב שיש לי חסרונות. כי לפעמים עצם הפחד מהחיסרון יגרום לי לא ללכת על השאיפה, כן? למה ללכת על שאיפה שאני יודע שבהכרח תציב אותי זה לא נעים לגלות שאני לא שלם. אומר אמר, אנחנו צריכים לשנות את התפיסה הזאת. זה מאוד נעים לגלות שאני לא שלם. כי אני לא שלם בגלל שיש לי שאיפות גדולות. אז ברוך השם, אני זוכה לדבר הזה. בסדר? שימים הבא, כן.
אבל זה
כי א' זה טבע האדם האמיתי, וזאת גם השלמות היותר אמיתית שלו. השלמות היותר אמיתית שלו זה המסוגלות לעמוד מול חסרונות ולגדול. השלמות להיות שלם קטן היא לא השלמות האמיתית שלה, היא השלמות של הסטנדר, כן? לא לזוז מהמקום ולהיות סטנדר שלם. אבל האדם שהוא סטנדר הוא מבחינת, איך המהר"ל אומר, מי שהוא לא מקווה הוא בבחינת מת. כי בשבילנו השאיפה היא להיות קטנים ושלמים, היא ממש, הרב קוק מתאר את זה באורות הקודש באיזו פסקה, שלפעמים יש לנו עמדה נפשית כזאת כאותם שפנים שמסתתרים מאחורי הסלעים ומפחדים לצאת קדימה, אז בוא נשאר בסלע, כאן חמים ונעים ולא נעשה שום דבר. והעמדה הזאת של להיות שפן שמסתתר מאחורי הסלע, תשאיר אותנו כנראה בלי חסרונות, כי לא ניסינו שום דבר, אז הצלחנו ולא ננסות שום דבר. נכון, אבל להצליח ולא לעשות שום דבר, זה הצלחה קטנה מאוד. להעז ולפרוץ קדימה, וגם לעמוד בחסרונות, זה גדולה. וכל האנשים הגדולים שאנחנו מכירים, שעשו דברים גדולים, בין אם זה בעולם הגשמי, בין אם זה בעולם הרוחני, כולם היו במקום הזה. כולם היו גדולים רק בגלל שהם העזו לשאוף שאיפות גדולות ולעמוד מול חסרונות ומול נפילות. וזאת הייתה גדלותם, ולכן גם הם הצליחו לממש הרבה דברים. יש איזה מכתב ידוע של הרב הוטנר, בטח ראיתם. מכירו את המכתב הזה של הרב הוטנר, שהוא כותב לאחד התלמידים שלו, שכל האנשים הגדולים, אל תחשוב שהם נולדו גדולים, הם עברו הרבה שלבים, וזה מכתב מאוד מאוד ידוע, מביאים אותו בהרבה ספרים, שחפץ חיים לא נולד חפץ חיים, הוא כן, נכשל והצליח ועמד, ואז הוא הצליח, כן, בגלל שהוא יצא מהמחבוש של הסלע וקדם קדימה, והעיז להיות במקום של חיסרון, והעיז להיות במקום של נפילה, ואז גם משם הוא תיקן, והתקדם, עד שהופך להיות חפץ חיים. זאת אומרת, הדרך אל הגודל עוברת דרך האומץ א', לצאת מהסדר, וב', לעמוד מול פער בין הרצוי למצוי. אבל שני אלה מעידים על גדולה, הם לא מעידים על קטנות. הקטנות הפוך, היא תמיד מתחבאת בקיים. כן, בוא נהיה, מה כולם אומרים? בוא נגיד מה שכולם אומרים. ככה נקבל את הישר כוח החברתי, כן? אנחנו גם יודעים להגיד כמו כולם, אותם משפטים נבובים, כן, וכן, ולחזור אחרי, כן, ומה שמקובל להגיד, מה שמקובל לחשוב, אז אנחנו בסדר, יופי. אנחנו ככה במקום החמים והנעים של האמצע כזה, שלא חריג, לא זה, כולנו אהודים, אהובים, והכל בסדר, וכולנו לא זזים מהמקום, וכולנו לא עושים שום דבר שיפריע לאף אחד, יגיד משהו שהוא קצת שונה מה... לא, הכל אנחנו רוצים להיות בתוך הסדר, ואנחנו גם לא רוצים שאיפות יותר מדי גדולות כדי לא להטריל את עצמנו בחסרונות שמגרדים לנו, ואנחנו ככה, יש לנו ככה מחבוא כזה חמים ונעים, ובסופו של דבר המחבוא הזה הוא מרכיב אותנו, הוא מעציב אותנו, כן.
הרב,
איך
מחזקים
את זה?
של הפרסום המחבוא ואת הפרסום?
זה חשוב שהתורה בונה בנו את זה. התורה, כשאנחנו נפגשים בתורה עם השאיפות של הקודש ועם הדמויות של הקודש, יש בנו רצון טבעי להיות גדולים. זה לא שאנחנו ממציאים פה יש מאין, כן? הרצון להיות גדולים, הרצון להתקדם, זה אדמיות, כן? המהר"ל אומר במקום אחר, אדם מלשון אדמה שמוציאה כל הזמן דברים חדשים, כן? אז האדמיות הזאת היא תבועה בנו. אנחנו רק לפעמים מוכנים לוותר ולמכור את המקום הגדל בעבור נזיד העדשים של לא להסתכן ולא לשם. אז אנחנו מחזקים את היצר טוב. איך כתוב בגמרא? לעולם ירגיז האדם יצר טוב על יצר. זאת אומרת, יצר הוא קיים, הוא טבעי, ואנחנו רוצים להתבעל ממנו. הוא דבר מאוד, איך שהמראה לצייר אותו, הוא גם מאוד נורמלי. כן? הוא מצייר פה, בפרק הזה המראה מצייר פה יצר מאוד מאוד נורמלי. יצרה שאומר, פשוט בוא לא יותר מדי נשנה, לא יותר מדי, כי פשוט נהיה במקום טוב באמצע, נהיה חלק מהחברה, נהיה חלק מזה, לא נרים שאיפות וגם לא ננסה לשנות, אלא פשוט נהיה חלק ונהיה ככה מקובלים ואהובים ולא זה. ויש, וזה דבר מאוד מאוד הגיוני וטבעי, כי באמת אדם הוא חלק מהחיים, הוא חלק מהחברה, והוא רוצה להיות אהוד ושייך. ויחד עם זה, יש צד אחר שאומר, טוב, אבל אנחנו רוצים לגדול, רוצים לממש את עצמנו באמת, ולחזור בתשובה זה לשוב אל עצמנו, לשוב אל הגודל שלנו. וגם עם ישראל אותו דבר. עם ישראל, כן, איך הרב אומר, באורות, טעות גדולה היא, לא זוכר את הביטוי המדויק, אורות, שליפה. הבריחה של עם ישראל נעתה בחרדן. תודה רבה. בוא נקרא איזה כמה שורות.
כן, זאת אומרת. כן, זה באורות התחייה, פסקה ה'. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. זה ממש המהר"ל, נכון? החזרה מהיתרון שלנו. להתעלם מהרצון הזה לגדול ולהיות שונים. כאן מדברים בין אם זה עם ישראל מול האומות. כן, בוא נהיה כמו כולם, נדבר על השפה של כולם. כן, נחיה את אותה מנטליות חומרנית וכו'. או תמיד החכמים מול החברה. אומר הרב, זה טעות מאוד יסודית. מה שהמהר"ל קורא פה, היצרה מאוד מקובל ומובן. אבל מאוד מאוד לא טוב לנו, מאוד לא בריא לנו, מאוד מקטין ומגמד אותנו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מהכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, כן, אנחנו משונים. משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אנחנו משונים כי אנחנו גדולים. ולכן השוני הזה הוא ביטוי לשאיפת גודל, שאנחנו נתעלם ממנה, נשאר רק עם השוני, ואנחנו ננסה להחביא אותו כל הזמן. לא, אין לנו אף משונה, אנחנו יהודים רגילים, אנחנו גם כן אירופאים, אנחנו גם כן, כן, לא מעניין אותנו ספרים, מעניין אותנו גם כן כמו כולם, תאוות והחצנה וחומריות, אנחנו בדיוק כמו כולם. כן, הדבר הזה הוא ממש מגמד אותנו ומכאיב לנו ומוריד אותנו לקומה כל כך לא אנחנו, כן, זה למכור את התווך אותנו, כן. אז אנחנו לא רק משונים, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. ותראו את המשפטים החשובים. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. בסדר? אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנחנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו הם נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. כן, זה אורות התחייה, פסקה A. שם הדברים חשובים מאוד, וזה ממש חשוב פה למהר"ל הזה שאנחנו עוסקים בו, כן? זאת אומרת, יש בנו איזו גדולה, שאם אנחנו מתכחשים אליה, אנחנו נשארים קטנים ושפלים. אבל אצל אומות העולם, הסדר הוא גם הנורמה. אם הוא הנורמה, הוא גם הדבר שמחיה. הם לא, אצל עם ישראל, כשהוא יורד אל הסדר, א', בשבילו זה ירידה. ואם בשבילו זה ירידה, אז הרבה פעמים זה גם לא יישאר בירידה הרגילה. אלא הוא כבר ירד עד עוד יותר למטה. כך אמר על אמר, כשיש חיסרון, אז החיסרון הזה כבר גדל, ולכן אתה תמצא את עם ישראל, שכשהוא גדל, כביכול להיות במשפחת העמים ולהיות כמו כולם, איך כתוב לפעמים בכל מיני מקומות בספר שופטים, ויעבדו את אלוקי הצידונים, את אלוקי המואבים, את אלוקי האדומים, אלוקי מה? כן, ראינו את זה במהר"ל, גם בתחילת הפרק פה, כן, שהאיים ויהיה קדר, יש להם אלוהים אחד, אבל אתם מחליפים כמו גרביים, מה זה הדבר? כי אצלנו הסדר החברתי, הרגיל, החומרני, האגואיסטי, הוא לא מתאים לנו. ואם הוא לא מתאים לנו, כשאנחנו יורדים אליו, אנחנו כבר מאבדים את זה לגמרי. אז עם שישאר, שוכח את גדולתו, שוכח את עצמו. ואם הוא שוכח את עצמו, אז הוא מה שנקרא יורד כבר עד למטה. בסדר? ולכן, למה שנרצה להיות גדולים? כי זה אנחנו, זה מה שהרב אומר. כן, זה בסדר? אז בעצם המאמר פה ליקט שתי תשובות מאוד חשובות, מאוד משלימות לסוגיה הזאת. למה? וזה גם קשור עוד פעם, גם לקשיים שלנו כחברה אמונית, תורנית, שמנסה לגדל איזושהי נורמה אחרת מהנורמה הקיימת, שפה אחרת, תפיסת חיים אחרת, וזה מאוד מאוד קשה. שוב, משני הסיבות, זה קשה גם לעמוד מול חברה שהיא לא כזאת, וגם לעמוד מול עצמנו, מול שאיפות כאלה שמגדירות אותנו בכביכול חיסרון. אומר לנו המהר"ל, וזה צריך להתרגל הרבה מאוד, החיסרון הזה הוא ביטוי לגדלות, הוא לא ביטוי של קטנות. הוא ביטוי לגדלות. וגם האומץ הזה לעמוד מול חברה שהיא לא בדיוק כמוך ולהיות נאמן לאמת, אלה שני ביטויים גדולים מאוד ומשמעותיים מאוד של גדלות, של מישהו שמוכן ללכת קדימה ובעקבות כך גם לתקן את כל הסדר הקיים. בסדר? עד כאן? אז זה שני הסברים. רק יותר בכל, אני לא שומע.
הנשמה כאילו יש למות. כשאני עכשיו משתיקה את הרצון של הגדלות ולהשתיק את הרצונות הנשמתיים שלי?
זה לשמוע יותר את הרצונות הנשמתיים, כן? וללכת איתם. ללכת עם הרצונות הנשמתיים שלי, כן? ולהסתער איתם קדימה, גם אם הרצונות האלה הם כרגע לא הדבר המקובל והמובן בחברה, בסדר החברתי. אבל אני, זו התביעה הנשמתית שלי, זאת האמת הפנימית שלי, וזו גם התביעה הפנימית של, של העולם כולו, רק העולם לא קשיר כרגע לשמוע את זה ולגדול על זה, ואני כן קשיר לשמוע ולגדול על זה, ואני גם נותן רפואה לעולם בדבר הזה, כן? אז אני הולך עם הרצונות הנשמתיים ואני גדל אליהם, ומוכן, כמו שאמרנו, לצאת למסע, שיהיו פה גם חסרונות, אבל הוא כל כולו ביטוי של גדלות. כן? אוקיי, ולכך היו בישראל, עד כאן, נכון? 9:30, נכון? מסיימים 9:30? 9:50?
35.
35? אז יאללה. ולכך היו בישראל, שהיו נמשכים אחר הרע יותר משאר האומות, כמו שאמרנו, שכשעם ישראל נאבד את זה, אז זה יותר קיצוני משאר העמים האחרים, כי לא נמצא בהם המעלה האלוקית בשלמות, ולכך היצר רע מגרה בישראל עד לעתיד, כי אז יהיה העולם בשלמות. או הנה, מה שאלתם קודם, נכון? מה יהיה לעתיד לבוא? לא, אז זה כבר יהיה פאזה אחרת. אז יהיה העולם בשלמות, ולא יהיה כאן חיסרון. ולכך, כאמר החיסרון, לעתיד לבוא, והדכתיב אל רצייה, מקום שבני אדם אינם מצויים. זאת אומרת, לעתיד לבוא, לא יהיה חיסרון. אבל בלא לעתיד לבוא, איפה שבני אדם מצויים, מצוי החיסרון. נכון? ובמיוחד איפה שנמצאים בני אדם גדולים, מצויים הרבה חסרון, ברוך השם. פירוש, שלא יהיה נמצא עוד חיסרון בעולם. והעולם הזה יקבל מדרגה עליונה יותר, עד שיהיה הכל בשלמות. ולא יהיה לחיסרון בעולם הזה. אך יהיה החיסרון במציאות שהוא חסר בעצמו, הוא רוצה לומר שראוי להיות חסר. וזה שאמר, וידכתיב אל הרצייה, כי הצייה ודאי בעל חיסרון וחיסרון דבק בו. רוצה לומר כי משהו ראוי לחיסרון, יהיה נמצא בו החיסרון. אבל במקום שיש בני אדם, אשר ראוי להם השלמות, יהיה הכל בשלמות, ולא יהיה בו חיסרון. אז לעולם כזה אנחנו מצפים, כן? לעולם שאין בו שלמות. אנחנו לא מקדשים את, את החיסרון באשר הוא. אנחנו כן מקדשים את החיסרון בבחינה של מדרגתנו בעולם הזה כרגע, ששם החיסרון הוא חלק בלתי נפרד מהתקדמות. הוא חלק בלתי נפרד משאיפות גדולות. אז החיסרון הופך להיות דבר אמיתי מאוד וקדוש, כן? כי הוא חלק ממסע קדוש. אבל הוא לא קדוש באמת העתידית. באמת העתידית החיסרון כבר יזרק. כבר לא יהיה בו צורך, הוא כבר עשה את תפקידו. הוא עורר אותנו, הוא גרם לנו לאותם פערים שגרמו לנו לגדול ולהתקדם. ולעתיד לבוא, כשכל העולם יהיה בשלמות, אז יהיה בזכות אותם אלה שעמדו במסע הזה ולא פחדו להיות בחיסרון. לא פחדו להיות בחיסרון, ולא היו מאוימים מהמקום הזה של חיסרון, ויביאו בעזרת השם את העולם לשלמותו. כן? טוב, נעצור פה, בסדר? נגע לי בכמה. בסדר? טוב, יום טוב.